אנחנו מתחילים היום סדרה חדשה של שיעורים בנושא בניין הבית בכלל. לסדרה הזאת יהיו בעזרת השם כמה חלקים. אנחנו מעכשיו עד בעזרת השם קרוב ליום כיפור, אנחנו נעסוק באופן כללי במה שאני קראתי מהות הנישואין. כלומר, אנחנו נלמד איך להסתכל על הנישואין במהותם. מה אמורים להיות נישואין? לרוב האנשים לא שואלים בכלל את השאלה הזאת. אני, ברוך השם, זכיתי לתת במכון כבר פעמיים סדרה על שידוכים. אנשים מאוד מתעניינים באיך להגיע לנישואין. אחרי שנכנסים לנישואין, גם מתעניינים באיך לעשות את הנישואין לטובים, למוצלחים. אבל מה זה נקרא נישואין מוצלחים? מה בכלל אנחנו מנסים להשיג בחיי הנישואין? מה המטרה של חיי הנישואין? ויותר מזה, מה הם חיי נישואין? מה זה הדבר הזה? מה זה היצור הזה? היום לצערנו, יש באומות העולם, ואפילו בעם ישראל, עוד יותר לצערנו, אנשים שבאים ואומרים, מה אכפת לי? לא צריך להתחתן. יש לי אישה. אנחנו, כן, ביחד, וזהו. מה זה נישואין? מה המשמעות של הדבר הזה? אנחנו צריכים ללמוד את מהות הנישואין, קודם כל. וזה דבר מאוד חשוב. הוא מאוד חשוב בתורה בכלל. אני כתבתי, מה קרה פה לחומשים? איפה גם חומשים? אלה, לא? הנה, יופי. חומש בראשית. כתבתי פה פסוק. כתוב בפסוק, זה כבר לא בתחילת בראשית, אלא בפרק ה', פסוק ב', קודם כל, פסוק א', זה ספר תולדות אדם, ביום בו אלוקים אדם בדמות אלוקים עשה אותו. פסוק ב', זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם ויקרא את שמם אדם, ביום היברעם. כלומר, לא ויקרא את שמו אדם, אנחנו יודעים, יש אדם הראשון. שמו אדם. ויש את חווה, אשתו. לא. קוראים את שמם ביחד. כשהם נשואים. לזה אנחנו קוראים אדם. חז"ל אומרים, אדם בלי אישה, הוא לא שלם. הוא לא אדם. יש הרבה דברים שכתוב עליו שהוא בלעדיהם. דברים זה שאלה טובה. אתה יכול לראות בן אדם מוצלח, מאושר, עושה דברים טובים בעולם התורה, עושה דברים טובים בעולם הגשמי, עוד לא הספיק להתחתן. צעיר יחסי. הוא לא שלם? לא, הוא לא שלם. הוא לא שלם בלי נישואין. זה לא אומר שהוא צריך לשבת ולהתאבל ולהצטער, ולהגיד, אוי, מה אני אעשה, די. לא, אין לי סבלנות, רק העיקר להתחתן. לא, ודאי שלא. צריך לחיות את החיים בצורה טובה, וכמובן, לא פחות מזה, להתאמץ, להתחתן. כל אחד בזמנו, כל אחד לפי מה שמתאים לו, זה שייך לנושאים יותר מתקדמים. אחרי שנדבר על המהות של חיי נישואין, בעזרת השם נחזור לתחומים המעשיים יותר של בניין בית, איך באמת מגיעים לבניין בית, מה שנקרא שידוכים, ההכנה לבניין בית, איך מצליחים בבניין בית. זה בעזרת השם סדרה לא קצרה של שיעורים. נקווה שזה יועיל, מה שאני אומר, מה שרבנים אחרים אומרים. צריך לעבוד על הנושא הזה, זה חשוב מאוד. כיוון שאנחנו עכשיו גם בחודש אלול, אז אתם תראו שיש גם קשר מהותי בתוך השיעורים שאתם תגלו בין השיעורים עצמם, בין הנושא של הנישואין לבין הנושא של חזרה בתשובה של חודש אלול, של קרבה לקדוש ברוך הוא. ואם מישהו פה שמע את השיעור של שבוע שעבר, שאז לא כל כך הגיעו תלמידים, אבל דיברנו על הפתיחה של חודש אלול, מי שרוצה לשמוע, כמובן זה נמצא בארכיון, אנחנו באמת ממשיכים את אותו רעיון, אותו קו שדיברנו שבוע שעבר, לגבי חודש אלול. אנחנו נתחיל, אני אסביר את הקשר, אני לא רוצה כרגע לחזור על השיעור של שבוע שעבר, הדברים יתבררו קצת בתוך כדי השיעור. אז אנחנו, ברוך השם, מתחילים. כשאנחנו מתחילים את הנושא של הנישואין, הדבר הראשון שצריך לדעת הוא שבכלל בשפה העברית אנחנו לומדים שפה, מילים, מושגים, רעיונות, צורת חיים. אנחנו מקבלים אותם לא מלמטה אלא מלמעלה. מה זה מלמעלה? הבאנו קודם פסוק. מאיפה בא אדם? מהקדוש ברוך הוא. יש יצירה אלוקית. ויפח באפיו נשמת חיים. אז יש פה פעולה אלוקית, וצריך ללמוד מהפעולה האלוקית, מהצורה שמודבט בתורה, שמוסברת, שניתנת לנו להבין מתוך התורה, צריך ללמוד משם מה זה אדם. לא להתחיל מלמטה ולבוא ולהגיד, טוב, אני גיליתי... דברים חשובים מאוד, גיליתי מבחינה רפואית, מבחינה כימית, ממה האדם מורכב, מה הגוף שלו עושה. חשוב מאוד לשמוע על גוף בריא ולגלות את הדברים האלה. אבל זה לא האדם מצד המהות, מצד העצם, מצד החשיבות, מצד החיים. צריך לגלות את הדברים מלמעלה. כשאנחנו פונים לנושא של חיי הנישואין, יש לנו דבר מאוד מעניין. אני הבאתי לכם פה בדף, בהתחלה, ציטוט. שיר השירים. ידוע, יש ספר בתנך, מגילת שיר השירים. שיר השירים אשר לשלמה, אומר שם רשי, שנו רבותינו, אמרו חזל, כל שלמה, כל המקומות שהמילה שלמה, כתובה, כל המקומות האלה בשיר השירים, אמורים בשיר השירים קודש, זאת אומרת, מלך שהשלום שלו. מי זה מלך שהשלום שלו? הקדוש ברוך הוא, ודאי. ומה זה שיר השירים אשר לשלמה? שיר שהוא על כל השירים, אשר נאמר לקדוש ברוך הוא, מעת עדתו ועמו כנסת ישראל. אז כשבשיר השירים יש לנו שיר אהבה, זה שיר אהבה בין כנסת ישראל, עם ישראל, לבין הקדוש ברוך הוא. כלומר, הדוגמה העליונה שלנו של חיי נישואים היא הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. עכשיו כמובן, אסור לקחת את הדברים בצורה קטנונית, ועוד מעט נתייחס לזה, אבל המשל הזה הוא כל כך נפוץ, הוא חוזר על עצמו בפסוקים. בפסוקים רבים, יש בנביאים, בכמה וכמה מקומות. הוא חוזר על עצמו במדרשי חז"ל. ממילא כל גדולי ישראל מדברים על הדבר הזה. אז זה דבר שצריך להבין. האמת היא שאנחנו כל בוקר מתייחסים למשל הזה. אנחנו אומרים שאנחנו מניחים תפילין את הפסוקים וארסתיך לי לעולם. והלאה. מה זה וארסתיך לי לעולם? מי אומר למי? מה? הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה פסוק בהושע שהקדוש ברוך הוא מבטיח לעתיד לבוא שהוא באמת יגאל את עם ישראל ולא יעזוב אותנו לעולם והכל יהיה באמת מושלם כמו שצריך להיות. וזה מתבטא שם בפסוקים בלשון והרסתיך לי לעולם, וכך גם המשך הפסוקים. אז אירוסין, זה אירוסין בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אז אם הדבר הזה הוא כל כך נפוץ, סימן שהוא יסודי מאוד, חשוב מאוד, ואנחנו יכולים להתחיל להבין מכאן מה מהות הנישואין. מה זו אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל? אז יש אנשים שיגידו לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. מה, איך אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? אני ברוך השם, בבי. נכון? כן. טוב, יש לי בריאות. יותר מזה, יש לי אוכל, יש לי בגדים. מסתבר ב-90% מהמקרים, יש לי בית. עוד, לא בכל המקרים, אבל יש לי עבודה, משפחה וכך הלאה. אז ודאי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אני קם כל בוקר, אומר, מודה אני לפניך, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. אני מודה לקדוש ברוך הוא בברכות השחר על כל מה שהוא נתן לי. ומה, תגידו אתם, מי שנותן לי כל כך הרבה הוא לא אוהב אותי? ודאי שהוא אוהב אותי. אז הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. אז גם אני אוהב אותו, אני מודה לו, אני אומר לו תודה על כל הטובות שהוא נתן לי. אני בא לאכול, אני אומר ברוך אתה השם, אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא. עכשיו, ההתייחסות הזאת, קודם כל, היא ודאי אמיתית. ודאי שאני צריך להבין שהקדוש ברוך הוא נותן לי המון דברים, ולכן באמת אני אומר את זה בתפילה. ודאי שאני צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא בגלל זה. יש על זה בעריכות, באחד מספרי היסוד של היהדות, בספר חובות הלבבות, שהוא מדבר על כמה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה לא יתואר. הוא מביא שם משל על איזה יתום, אני, מסכן, שבא בן אדם עשיר וגידל אותו ונתן לו את הכל. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הרבה יותר מזה. אז ודאי שהדבר הזה הוא אמיתי ונכון. למה אני אומר אבל? כי יש פה אבל. יש פה אבל חשוב מאוד. כשאני מדבר על אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, אני לא מתכוון רק לעניינים הפשוטים, היומיומיים, שהם חשובים מאוד, של אוכל ובגדים וכל נתוני החיים. לא זה מה שאני מתכוון. איך אני יודע שלא זה מה שאני מתכוון? תסתכלו פה בדף, הבאתי לכם ליד המקור הראשון בצד שמאל, ציטוט מהרמב״ם בהלכות תשובה. אנחנו כבר מגיעים לענייני תשובה. כותב הרמב״ם, יש מי שעובד את הקדוש ברוך הוא מיראה, מפחד, ויש מי שעובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה. אומר הרמב״ם, העובד מאהבה, מה זה נקרא שהוא עובד מאהבה? זה שהוא עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם. לא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהיא אמת. בסוף הטובה לבוא בגללה. כלומר, כשאני עובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה, אני לא עושה חשבון מה אני אקבל מזה. יש משל מפורסם שאמרו גדולי ישראל, תארו לעצמכם שהייתי יודע שאם אני מקיים את המצוות, יהיה לי לא טוב. אני אפסיד כסף, אני אפסיד בריאות, האנשים ייחסו עליי. ולעומת זאת, אם אני לא אעשה את המצוות, אז יהיה לי דווקא טוב. מי שעובד את הקדוש ברוך הוא מעבר, הוא אומר, לא אכפת לי. אני עושה את המצוות כי זאת האמת. אני עושה את המצוות כי זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, הכי אמיתי שיכול להיות, וזה הדבר שבסופו של דבר יביא את הטוב. איזה טוב? יכול להיות לא טוב שלי עכשיו. אין, אומר רמב"ם, סוף הטובה לבוא. ויכול להיות שאני לא אקבל טובה עכשיו. אבל לעולם בכללותו, למציאות בכללותה, זה יביא את הטוב. זה נקרא לעבוד את הקדוש ברוך הוא מאהבה. ודאי שבמצבים רגילים אדם לא סובל דווקא מהמצוות. לפעמים יש בעיות קטנות. קשה פה וקשה שם ולא נעים, והיה לי יותר נחמד אם הייתי עושה אחרת. יש מצב שבא בן אדם והוא אומר, שמע, אני לא כזה אידיאליסט. אני לא כזה עובד מאהבה. אבל אני יודע שכדאי לי. אם אני אקיים מצוות, אני אהיה יהודי דתי, יהיו לי חיים מגועים, יהיו לי חיים מאושבים, אז אולי יהיה לי פחות כסף או פחות בילויים, אבל סך הכל אני רואה שהיהודים האלה הם חיים חיים טובים, חיים מוצלחים. כדאי לי. יש מישהו אחר שאומר, שמה, אני מפחד, אני לא רוצה ליפול בגיהנום, אני רוצה להגיע לעולם הבא. לא יודע מה זה, אבל זה מפחיד אותי. טוב, לפחות שיהודי יקיים את המצוות מסיבות כאלה. אם זה כרגע מה שהוא מסוגל לעשות, כך כותב הרמב״ם בהמשך, אז לפחות שיקיים ככה, בסדר? אנחנו מעדיפים שיקיים מצוות. למה זה דומה? יבוא בן אדם ויאמר, תראו, אומרים לי שלא לא טוב לגנוב. אני לא מבין את הלא טוב הזה, אני חושב זה דווקא טוב לגנוב. אבל אני מפחד שיתפסו אותי. מה נגיד לו? נגיד לו, תגנוב, אם אתה לא תגנוב, אתה עושה את זה בגלל הסיבות הלא נכונות? חס וחלילה. אנחנו נגיד לו, לפחות, אתה לא גונב, אתה לא מזיק, אתה בסדר, אתה עושה את זה בגלל פחד. נקווה שבהמשך תלמד לעשות את זה לא בגלל פחד. כך מזהיר אותנו הרמב״ם, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מאהבה, זה לא דבר שתמיד מגיעים אליו ישר בהתחלה. כותב פה הרמב״ם בהמשך, אני ממשיך ברמב״ם, ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד ואין כל חכם זוכה לה, אפילו תלמידי חכמים לא מגיעים לזה בצורה שלמה. והיא מעלת אברהם אבינו, שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבי, לפי שלא עבד אלא מאהבה. אבל להגיע למצב כזה שאדם אומר, אני אף פעם לא צריך פחד, אני רק עובד בגלל האידיאל, זה קשה מאוד. כל אחד מאיתנו לפעמים קשה לו לקום בבוקר לתפילה, אז הוא אומר, ואם אני לא אקום, מה יקרה? איך יסתכלו עליי? איך אני ארגיש? איך זה? טוב, אז כרגע אני לא עובד מאהבה, אבל אני אקום לתפילה, אני מרוויח בסוף. באופן כללי צריך לעבוד, להשתדל, להתאמץ, לנסות, להגיע כמה שיותר לעבודה מאהבה, וזה מה שממשיך הרמב״ם, והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך. אהבת את השם אלוקיך, זאת מצווה שכולנו מדי נצטווינו בה. זה כתוב בקריאת שמע. אנחנו אומרים את זה כל יום, פעמיים ביום. לכן ודאי שכל יהודי צריך לשאוף לעבוד את השם מאהבה, כמה שיותר. מה שהוא לא יכול, אז בינתיים שיעשה בגלל איזו סיבה שהוא עושה, וישאף ליותר מזה. ובזמן שיוהב אדם את השם אהבה, והוא יהיה מיד יעשה כל המצוות מאהבה. עכשיו, אומר הרמב״ם, אני מדלג קצת, אומר הרמב״ם, בסוף הלכה גמל, שורה לפני האחרונה, והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. כלומר, כשאנחנו מדברים על אהבה, כשאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מדברים רק על תודה ריבונו של עולם שהבאת לי את זה והבאת לי את זה והבאת לי את זה. זה ודאי שצריך להגיד. אבל זה אומר הרמב״ם, זה עוד לא ברמה של אהבה. אדם יכול להגיד תודה, טוב, בסדר, זה מנומס, זה נחמד, זה חיובי. אבל אני צריך להבין שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, פירוש הדבר, אני אוהב את המקור של כל הטוב וכל האמת שבעולם, אפילו אם אני לא מרגיש את זה עכשיו. אהבה, פירוש הדבר, שאיפה לאידיאל, שאיפה לגדלות. לאיזו גדלות? שוב, לא גדלות שלי, לגדלות האלוקית. רצון לעבוד את השם ולהביא את הטוב לעולם, להביא את האמת, האמת, האמת המוחלטת, לא האמת שלי כמו שאומרים היום. זה אגב טעות מאוד גדולה, אין דבר כזה האמת שלי. אם זה אמת, אז זה לא שלי. אמת היא דבר מוחלט, דבר אובייקטיבי. אנשים היום מורידים את הכל ומקטינים את הכל, אז אומרים האמת שלי, מתכוונים להגיד אין אמת אובייקטיבי. אז מה שאני אומר, מה שאני רוצה, מה שאני מרגיש, זאת האמת. לא. אומר פה הרמב״ם לעשות את האמת משום מפני שהיא אמת. לא בגלל שהיא שלי, לא בגלל שאני מרגיש אותה. היא אובייקטיבית, מוחלטת, גדולה, ולפעמים קשה לי איתה, ולפעמים טוב לי איתה. אני שמח אם טוב לי איתה. אני מודה לקדוש ברוך הוא על זה. אבל אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואני עושה את דברו מפני שהיא אמת. וזה דבר פשוט מאוד, בסיסי מאוד. הבאתי לכם ספר יסוד, מסילת ישרים, פרק א', בביאור כלל חובת האדם בעולמו. למה אנחנו נמצאים בעולם? בשביל מה אנחנו נמצאים בעולם? כדי להרוויח? לא. כן? אומר הרמח"ל במסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. אדם רוצה לעבוד את השם. מה זה לעבוד את השם? שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והוא מה שאומרנו החכמים זיכרונם לברכה, הנה מה שאומרנו החכמים זיכרונם לברכה, הוא שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אני מדלג שובה, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. ושוב, דילוג, אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפוזדון בפני העולם הבא. אז קודם כל, בכלל, אני מחפש את ההנאה שלי עכשיו. מביא הרמח"ל, אני מחפש משהו הרבה יותר גדול מכל העולם הזה. העולם הזה הוא רק הכנה. מעניין, איך זה ייכנס לנו אחר כך לחיי נישואין. חיי נישואין לכאורה הם כולם בעולם הזה. יש לנו פה מה ללמוד. ואנחנו לוקחים את המטרה של החיים ומעלים אותה לדבר הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מרגישים ומכירים עכשיו בתור החיים. מה שאנחנו יודעים עכשיו זה רק הכנה, רק פוזדור. כן? ממשיך הרמח"ל, אם תסתכלו בהמשך בפסקה הבאה, וכשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלמות האמיתית הוא רק הדבקות בו יתברך. להידבק בקדוש ברוך הוא. מה זה להידבק בקדוש ברוך הוא? זה שאדם מתעלה מתוך תיקון המידות, מתוך קיום המצוות, מתוך לימוד התורה. הוא הופך את האישיות שלו לאישיות שהיא טהורה וקדושה, שהוא יעשה מעשים טובים, שיועיל לעולם, שיועיל לאנשים אחרים, שיעבוד את השם כל ימי חייו. זה דבקות בו יתברך. והוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. מה טוב לי בעולם? להיות קשור לקדוש ברוך. ואומר, חודש אלול, אשכנזים אומרים כל יום, פעמיים ביום, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אך זאת בנועם השם ולבקר בהיכלו. זה מה שאני מחפש. לא בגדים, לא כסף, לא בית, לא כל מיני דברים. הסיפוק הרגשי שלי, ההשלמה האישית שלי, איפה הם? אומר דוד המלך לשבת בבית השם, להידבק בקדוש ברוך הוא, לעבוד את השם. כי רק זה הוא הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. עכשיו שוב, לא שזה לא טוב, כן? לא שאנחנו מדברים על חיים של ייסורים ושל פרישה מעולם הזה, חס וחלילה. אנחנו מדברים על חיים שהם מגיעים עד, דיברנו על ברכות השחר, כן? עד ל... דברים הגשמיים, הפשוטים ביותר, הרגילים ביותר. אבל צריך להבין מה המטרה של כל הדברים האלה. מה הערך של כל הדברים האלה. אמנם, מוסיף הרמח"ל, לשיזכה אדם לטובה הזאת, כדי להגיע לזה, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה. והיינו שישתדל לדבק בו יתברך בכוח מעשים שתולדתם זה העניין והם המצוות. נחזור. מה זה אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל? קודם כל, אני לדודי. על זה דיברנו בשבוע שעבר. אנחנו מתחילים, כן, גם דודי. דודי זה מנשון אהבה. כך משמעות המילה בעברית. אני לדודי, אני פונה לקדוש ברוך הוא כי אני אוהב אותו. מה ברור שאני אוהב אותו? אני מבין שזה האידיאל. זה הדבר הכי אמיתי, הכי גדול. לא בגלל שאני מחפש את עצמי. אחר כך דודי לי, ודאי, הקדוש ברוך הוא יהיה איתי. לפעמים בצורות שאני אגיש, לפעמים בצורות שאני לא אגיש. הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה שאני אפתח את עצמי, כי כל בן אדם ואדם צריך להיות שלם כמה שיותר, כדי שיופיע דבר השם, כדי שתופיע עבודת השם בעולם. ודאי שאנחנו לא מזניחים את הפרט, ולא מזניחים את האדם, ולא מזניחים את האיש. אדרבה, כדי להגיע לשלמות, צריך להכיר את המטרה ואת הגדולה האלוקית כמה שיותר. ככה זה. ככה זה עובד. אם אדם מתחיל מהקטן, הוא לא מגיע. אם הוא מתחיל מהגדול, הוא מגיע. יש סיפור. פעם סיפור לי סיפור כזה, שיהודי הולך ברחוב, בטח היה חודש של אלול, פוגש את הרב שלו. סתכל עליו הרב, מה אתה רוצה להיות בחיים? בן אדם נבהל. מה אני אגיד? ואני רוצה להיות יהודי טוב. תשובה נכונה לכאורה, כן? כל אדם צריך לרצות להיות יהודי טוב. מה זה להיות יהודי טוב? כמו שאומר מסילת ישרים. אבל הרב רצה ללמד אותו עוד משהו. אומר לו הרב, גרוע מאוד. גרוע מאוד, אני רוצה להיות יהודי טוב. לא. אתה צריך לרצות להיות מלאך. אם תרצה להיות מלאך, תצליח להיות יהודי טוב. מה הכוונה? אנחנו לא יכולים להיות מלאכים. אם אדם ינסה לקפוץ גבוה מדי, הוא ייפול, ישבור את הראש. אבל הכוונה היא שאם אדם יש לו שאיפות גדולות, אחר כך בביצוע צריך ללכת שלב על גבי אחרי שלב, לאט לאט, לא לקפוץ, לא לרוץ מהר מדי. אבל אם אדם יש לו לפחות שאיפות, יש לו הבנה שהוא מחפש דבר גדול ולא דבר קטן, אז הוא ישלים גם את הדברים הקטנים. אז הוא יצליח גם בחיי יום-יום לעמוד בכל הדברים ובכל המאמץ ובכל הקשיים, בכל מה שיש. אבל אם אדם מראש מקטין את המבט שלו, מסתכל רק מה יש פה, מה אני צריך עכשיו לאכול ולעשות, ומה יהיה נחמד לי הדבר הבא, השלב הבא, לא יהיה לו כוח באמת לבנות את החיים בצורה אמיתית. זה לא ילך, הוא התחיל קטן מדי. אדם צריך להתחיל בגדול. זה דבר יסודי מאוד לגבי חודש אלול, שאיפות גדולות, ומתוך זה מעשים קטנים. מעשים של יום יום. וזה בא מתוך העיקרון שאנחנו קוראים לו אהבה. אהבה בגדלות, אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כל שיר השירים הוא משל לזה שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא. מה אוהב את הקדוש ברוך הוא? רוצה לעבוד אותו כי זאת אמת. ואז גם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. והקדוש ברוך הוא איתו. ובדרך שאדם רוצה ללכת, אומרים חז"ל, בא מוליכים אותו, וגם עם כל הקשיים וכל הדברים, הוא יכול לדעת שהקדוש ברוך הוא איתו. זאת אהבה. אז למדנו דבר יסודי, שייך באמת לחודש אלול, אני לדודי ודודי לי. איך לומדים מזה לחיי נישואין? לימוד חשוב מאוד מאוד לחיי נישואין. תראו פה, כן. מה? תודה. הרמב"ם אומר לעשות את האמת מפני שהיא אמת ושזו התכלית, והרמב"ם מנח"ל אומר שהתכלית היא העולם הבא. דהיינו לעבוד את השם בשביל שכר בעולם הבא. גם הרמב"ם מזכיר את העולם הבא, רק לא הבאתי את כל הרמב"ם. אין מספיק זמן בשיעור אחד. אלא הרמב״ם מסביר שעולם הבא נותן לנו קריאת כיוון. הוא מראה לנו שהמטרה היא הרבה יותר גדולה מכל מה שאנחנו יכולים להכיר בעולם הזה. אבל לא בגלל זה מקיימים את המצוות. זאת לא המוטיבציה. גם הרמח"ל לא מתכוון לתת בזה מוטיבציה. הרמח"ל בא להגדיר, אל תחשוב שהעולם הזה הוא המטרה. העולם הזה הוא אמצעי. אבל המוטיבציה לקיים את התורה והמצוות צריכה להיות במצב אידיאלי, משום שזו אמת. Okay? עושה אמת מפני שהיא אמת. אין מחלוקת פה בין הרמב״ם לבין הרמח"ל. להבין את הלשון של הרמח"ל זה לא עניין. כרגע על השיעור יש על זה דברים, שגם הרב קוק זצ"ל כתב על זה, אבל תודה לשואל ששאל את השאלה. אנחנו על כל פנים עוברים מכאן אלינו. אלינו במובן של חיי נישואין. אלינו, תראו מה אומר הרב קוק זכר צדיק לברכה. הראיתי לכם דברים של הרב מחיבור לא כל כך ידוע, לקטו דברים של הרב על טעמי המצוות, קוראים לזה אורות המצוות, והרב מתחיל להסביר שם מצוות פריאה ורבייה. מצוות פריאה ורבייה זו מטרה של חיי נישואים. אדם מתחתן, אומרת התורה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מה זה והיו לבשר אחד? אז רש"י מביא שם פירוש, היו לבשר אחד זה התינוק שנולד. הם בתוך האחד הזה, התינוק הזה, יש גם מהאיש וגם מהאישה, הם מתאחדים בו. יש עוד פירושים, אבל ודאי שהעניין של פריאה ורבייה היא המצווה הראשונה שנאמרת בתורה, היא מצווה מאוד יסודית, היא קשורה באופן מהותי בחיי נישואין, ואנחנו נדבר עליה יותר באריכות בהמשך הסדרה. מה שאני רוצה שתראו פה זה רק התחלת דברי הרב קוק על מצוות פריאה ורבייה. הוא כותב כך, בה אנו מוצאים את כל הצדדים מאירים. הוא מביא הרבה צדדים למצוות, הרבה מטרות למצוות, הרבה רווחים מהמצוות. מצוות פריאה ורבייה, הוא אומר, קל מאוד לראות הרבה סוגים שונים של דברים. דבר ראשון, הוא אומר, לאדם הפרטי, המצווה הזאת מביאה את עושרו בעולם בשמחת החיים, על ידי זרע החיים אשר יראה בעולמו. הוא נפלא. אדם יש לו ילדים, הוא רואה את החיים שלו ממשיכים, הוא שמח עם הילדים. יותר מזה, יש לו חברת חיי המשפחה וחוגה, המאיר את מחשקי הלב לעת מצור של זקנה, של מחלה ופגע. אתה רואה איזה יופי זה שיש משפחה. דבר נפלא. וכמובן, מדברים כאן על משפחה מאושרת, משפחה שיש בה שלום בית, משפחה מוצלחת. לא, אז מה? אז הנה. חיי נישואין, הכל טוב, הכל יפה, הכל ברור, לא? אומר הרב, כמה נכבדים עם זרע האדם בקשר החיים המאחדם. זהו מצד האנוכיות. סליחה? אתה אגואיסט? רק בגלל זה אתה מתחתן? תבינו רבותיי, לא שזה לא טוב, כאן המילים מאוד יפות ובצדק. ודאי שכל בית, כל מבנה של חיי משפחה שחיים בצורה מאושרת, באחדות משפחתית, בשלום, בשקט, בהמוניה, זה דבר טוב וחיובי. אבל לא מזה מתחילים חיי הנישואין. לא זו המהות של חיי נישואין. זה, אומר הרב קוק זצ"ל, זה אגואיסטיות. אני רוצה שיהיה לי טוב. כן? זה מצוות פריאה ורבייה, פשוט הציטוט הזה בולט, אחר כך נראה עוד, בכלל. למה בן אדם היום בדרך כלל מתחתן? הוא אומר, טוב לי עם האישה הזאת. אז אני רוצה להיות איתה כל הזמן. זאת אהבה? לא. צר לי, לאכזב. לא יודע מי מהשומעים, כי המושג הזה מאוד ידוע ומאוד נפוץ. אדם אומר, אני אוהב אותה. מה פירוש שאני אוהב אותה? אני רוצה אותה אצלי. אתה אגואיסט. אתה לא אוהב. יש סיפור קטן של הרב אבינר, שמביא את הדבר הזה עד לאבסורד. ספר שפעם בא אליו בחור, ואומר, הרב, יש בחורה שאני אוהב אותה. מה זה אני אוהב אותה? אני משוגע אליה, אני לא יכול לחיות בלעדה. זה... טוב, 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 מה אתה רוצה לשאול? הבעיה היא שהיא אוהבת מישהו אחר. מה אני עושה? אומר לו הרב אבינר, אתה באמת אוהב אותה? כן, ודאי. אז אם אתה אוהב אותה, תדאג שהבחור השני יאהב אותה ושהיא תהיה איתו. זאת אהבה אמיתית. לא אהבה אגואיסטית, אתה רוצה שהיא תהיה איתך ולא איתו. היא אוהבת אותו, נכון? מה שטוב לה זה להיות איתו. אם אתה אוהב אותה, אתה רוצה שיהיה לה טוב. אתה לא מחפש את הצד האגואיסטי שלך, אז תדאג שהבחור השני אוהב אותה, שהדרך ביניהם שהם יהיו ביחד. זאת אהבה אמיתית. טוב, כמובן, לא תמיד יש מצבים כאלה שזה מתנגש, ודאי שבמצבים רגילים, אדם מקים בית. למה אדם מקים בית? מישהו יכול להגיד לי הפעימה שלמדנו עד עכשיו? לקיים רצון השם. אדם מקים בית כי זאת האמת. כי זה הטוב. לא הטוב האישי שלי, לא האגואיסטיות האישית שלי. אני מקים בית כי זאת מטרה עליונה, גדולה. בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל העולם, בשביל עם ישראל. ואם עשיתי את זה בצורה נכונה, גם לי יהיה טוב. אם עשיתי את זה בצורה נכונה, וכי הקמתי את הבית הזה מהמטרות הנכונות, והשתמשתי באמצעים הנכונים, ולא סתם עצמתי את העיניים, ולקחתי את הבחורה הראשונה שמצאתי והקמתי את הבית. לא, כמובן, אני צריך התאמה, אני צריך הרמוניה, אני צריך גם רגש של אהבה בינינו. אם בניתי את הבית לא מלמטה, מרגש אהבה אגואיסטי, אלא מלמעלה, מאידיאל ומחיפוש ומעבודת השם, ומזה ירדתי עד למטה, עד לרגשות אהבה האישיים שלי, אז יהיה לי בית נפלא. עם הגדלות ועם הדברים האישיים הקטנים האגואיסטיים. טוב מאוד. מצוין. הרב קוק זצ"ל לא אומר זה אנוכיות כדי לפסול את הדבר הזה. מה, מישהו פה חושב שלא צריך שיהיה לבן אדם חברת חיי משפחה וחוגה מיירת מחשקי הלב? ודאי שצריך. זה נפלא. אבל בתנאי שזה בא מתוך האמת ומתוך הגדלות, וזה לא מתחיל מלמד. יש, אנחנו למדנו פעם בשיעור, יש דוגמה של הרב קוק זצ"ל בעין היה, שכשאדם בונה את הכל על המשפחתיות, הוא אומר, כאן זה המשפחה, 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 אני צריך לדאוג למשפחה, הוא נהיה כזה עצבני במצבים מסוימים, שהוא הורס את המשפחתיות. יש שם דוגמה איך שזה קורה, והדוגמה הזאת מאוד מאוד רלוונטית לימינו, כי הבן אדם מחפש כסף והצלחה, והוא נהיה מתוח, והוא מתרוצץ מפה לשם, אם הוא מתוח בחוץ, אז הוא גם מתוח מבפנים. הוא מתוח מבפנים, אז הבני המשפחה שלו כבר לא סובלים אותו, ומתחילות מריבות בפנים, וכל מה שהוא חיפש, מתפרק. כן. כן.
הוא אמר שבאדם מחפש החלה בכף. בהתחלה הוא בבדן של אמא שלו, אחר כך הוא נולד, אמא שלו מכילה אותה, אחר כך ההורים שלו זה הדבר הכי, הכי גדול, הכי טוב, פתאום הוא מגלה שההורים שלו נגעו לו איזה משהו.
זה מחפש תמיד משהו יותר גדול.
כן, ובסופו של דבר צריך להגיע להכי גדול.
טוב, זה העניין של חינוך. אדם עולה, מתקדם, משלב לשלב. אדם בהתחלה באמת הוא אגואיסט. תינוק הוא אגואיסט. מה הוא עושה? הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לישון, הוא רוצה שיחליפו לו חיתול. מה, אנחנו מצפים ממנו משהו אחר? לא. הוא מתחיל כך, הוא יגדל. הוא יגדל עד לבן אדם שמוכן לוותר באופן מוחלט על האגואיזם שלו. זה אחד מהיסודות של אדם. לא רק של אדם מישראל, אבל ודאי של אדם. שאדם מוכן להקריב את עצמו בצורה מוחלטת, אם יש דבר יותר גדול. דבר אמיתי. אדם מוכן לוותר על החיים שלו. זה מה שנקרא המושג ביהדות של מסירות נפש, של קידוש השם. ויש מצבים כאלה, ואנחנו היום בארץ ישראל זוכים שהמצב הזה הוא מאוד נפוץ, כי יהודי שיוצא לשרת ביחידה קרבית בצבא הגנה לישראל, למעשה הוא אומר, אני מוכן, אם צריך, אני מוכן למות. למה למות? בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל. זה דבר חשוב מאוד, אמיתי מאוד. ולכן אנחנו מתחילים חיי נישואין, לא מתחילים אותם מאגואיסטיות. לא מתחילים אותם מאנוכיות. אנחנו מתחילים חיי נישואין מעבודת השם. בואו נראה את זה עוד בדברי הרב קוק, פה במקום אחר, מעין היה. ההתייחדות הביתית, כן, שני יהודים כדי להדגיש, הביתית, יש בית. אדם אומר, זה הבית שלי, זאת המשפחה שלי. איך אומרים הגויים, ביתו של אדם הוא ארמונו. זה הרשות היחיד שלך, אל תיתן לאחרים להיכנס לשם. אף על פי שהיא בשטחיותה, מפרדת את האדם מן הכללות ומייחדת אותו לעצמו. כלומר, אם האדם יתפוס את הרעיון הזה של בית בצורה שטחית, אז הבית הופך אותו לאגואיסט. הוא אומר, זה שלי. אני לא מוכן, אני לא זה, לא רוצה, לא משתף אחרים. אני רוצה, זה בשלי. אני, כשאני יוצא החוצה, מוכן לעזור לאחרים. אבל לא בתוך הבית. יש בזה בעייתיות מאוד גדולה. אבל האמת היא, שהיא היסוד להתאגדות המשפחתית שממנה תוצאות היותר חזקות להתאחדות הכללית. כלומר, יש שני כיוונים שאדם יכול ללכת בהם. אדם יכול להגיד, בית שלי, ואני לא רוצה אחרים, אני לא רוצה את החוץ, זה מהווה חסימה, או לפעמים אני אצא החוץ, אבל בבית שלי לא. אדם יכול להגיד לא, הבית שלי הוא הבסיס, הוא הגרעין, אני אבנה את הבית שלי, שהוא באמת שלי. אבל הוא אצלי יסוד, בסיס, גרעין להתפתחות. הוא אצלי אבן בניין, כדי לבנות את הבניין של עם ישראל. הוא אצלי מה שמאפשר לי ומחנך אותי ואת אשתי ואת הילדים שלי, להיות גדולים, להיות כלליים, להיות אמיתיים. אז אם האדם, זה מה שאמרנו כל הזמן, אם באים מלמעלה למטה, נפלא. הבית הזה הפרטי, האישי, הוא יסוד גדול מאוד. אם באים מלמטה, כלומר, מתחילים מהאגואיסטיות, אז אדם יכול להגיע למצב שהוא מנותק והוא בצוות גדולות מבחינה רוחנית, ובסופו של דבר גם עם ישראל כולו בצוות רוחניות. על כן, מהבית, כל קורא אל האיגוד היותר שלם. מה זה בית? אומרים חזל, זה קיצור, נוטריקון קוראים לזה. בוא ואיטיב בה. שב והתיישב עמי בבית. מה הפירוש הדבר? אשר אמנם המרכזיות הביתית היא ביד ראש הבית. יש דבר כזה, כן? להיות אבא, להתחיל חיי נישואין, זה לקחת אחריות. מה הפירוש הדבר להתחתן? ראינו קודם, יש מצוות פריה ורבייה. אדם שמתחתן, בדרך כלל אומרים, אני מתחתן, אני לא לבד. זאת אומרת, קודם הייתי, היו זמנים שחיפשתי חברה, עכשיו יש לי חברה אוטומטית. כן, קיבלתי ביטוח. רגע שאני רוצה חברה, יש לי אותה. לא, רבותיי, לא בגלל זה מתחתנים. אדם שמתחתן אומר, אני מוכן לקבל על עצמי את האחריות לחיות בשותפות. זה אחריות. עכשיו כל אחד שחי פעם בפנימיה או שאפילו ישן באוהל עם אחרים בצבא, זה רוצה את הדלת, את החלון פתוח, זה רוצה את החלון סגור, אתה לא לבד, אתה צריך להתחשב באחרים. חיי נישואין זה יותר מזה, אתה צריך לדאוג, נכון? אשתך גם דואגת לך, אבל אתה צריך לדאוג לה. חלק מתהליך הנישואין, מהנישואין אצלנו, זה חתימה על כתובה, זה התחייבות. אני אעבוד. טוב, האישה רוצה פה לעזור, ואני רוצה לעזור, ושנינו רוצים לעזור אחד לשני. זה צריך לעשות כמובן מתוך הרמוניה. אבל אני חותם על התחייבות לעבוד. עוד יותר מזה, נולדים ילדים, יש לי אחריות. זה לא שהתחתנתי מתוך אהבה, מה שחושבים אהבה בחוץ, כן? ואופס, פתאום יש לי ילד. טוב, אם אני אוהב את הילד זה טוב, אבל כשיש לי צרות, כשיש בעיות, אוי, מה עשיתי? אני לא לזה התכוונתי, אני חיפשתי הנאה ופתאום יש לי צרות. לא זאת הכוונה. אני מתחתן, אני מתכוון מראש לבנות בית, לבנות מפעל, מפעל לעבודת השם, מפעל לבניין העולם, מפעל שהוא אחד מיסודות, מאבני הבניין להגיע לאמת האלוקית, מפעל של העתיד של עם ישראל. איך אנחנו אומרים? כל המשמח חתן וכלה בנה חורבה מחורבות ירושלים. אנחנו בונים, ודאי, החתן והכלה הם הבנאים העיקריים, אנחנו רק עוזבים להם, מוסיפים להם. בשביל זה אני בונה בית. זאת המשמעות של חיי ניסוי. ואז, כותב הרב קוק פה, המרכזיות הביתית היא בריאת ראש הבית. אני, אם אני לקחתי, בניתי בית, לקחתי אחריות. אחריות למה? חותם אידיאלי רוחני. שימו לב למילים, כן? אנחנו מדברים כל הזמן על אמת, על אידיאלים. חותם אידיאלי רוחני, המוטבע בבית, מכוח יותר נעלה מהרגיל בכל נפש. הוא ראוי להיות רודה, הוא צריך להיות הכוח המרכזי בבית. מה קובע את הכיוון של הבית? מה קובע אחר כך את הסגנון, את התבנית, את ההחלטות, את כל המבנה וההפעלה של הבית? כוח אידיאלי רוחני. המוטיב, אני לא יודע אם הרב קוק התכוון לזה, יש ביטוי בלועזית, המוטיב המרכזי, כן, הקו המרכזי. פה זה בא מארמית. המוטיב זה מי שמושיב, מי שיוצר את הבית, בעל הבית, כמו שקוראים לזה, צריך להיות היחידי הנותן רוח של חיי תוהר, מוסר, צדק ותום, בכל בני המשפחה הביתית. בשביל זה בונים בית. בשביל זה נכנסים לחיי נישואים. שיהיו כולם מוכנים לבנות על ידם בניין יותר רחב, לא פרטי. אני התחלתי מהבית הפרטי, כי זאת הדרך, ודאי. אם אני רוצה להוריד לעם ישראל, ואני אבוא ואגיד, טוב, תראו, נכנסתי יום אחד למכון מאיר, ושמעתי שיעורים על זה שצריך לעזור לעם ישראל כולו, אז אין לי זמן ללמוד עכשיו במכון מאיר, אני צריך לרוץ ולעזור לאחרים. זה לא יהיה כל כך טוב. כי אתה צריך קודם כל ללמוד לעצמך ולמלא את עצמך. למה? אני לא אגואיסט. כן, אבל הדרך לעזור לאחרים היא קודם כל שאתה תהיה מלא, שאתה תהיה מוכשר. יש סיפור מפורסם שבא תלמיד ושאל את רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, מתי אדם יוצא החוצה ללמד? אז הרב צבי יהודה אמר, תביא לי כוס. ולא כוס, התחיל למזוג מים בכוס, עד שהכוס התמלאה, התחילה לשפך החוצה. אמרנו, הרב צבי יהודה, כשאתה כל כך מלא, שאתה נשפך החוצה, אז אתה מוכן ללמד. זאת אומרת, הכוס מלאה. כן? לא שהכוס חצי ריקה ושופכים אותה. אדם צריך להתמלא. כך הדרך שבאמת אדם מועיל לרבים. לכן הבית הזה, ודאי, מה? אנחנו נגיד, לא, אל תבנה בית, בית זה אגואיסטי. ודאי שצריך לבנות בית. ודאי שכל הדברים העליונים והגדולים צריכים לבוא להתבטא גם במציאות הביתית, גם ברגשות, גם בגוף. בכל השלבים, התורה כוללת את הכל, את כל החיים. אז השאלה היא, מה הכיוון? לכן, יהיו כולם מוכנים לבנות על ידם בניין יותר רחב. מתוך הבית, הבית הוא התא הבסיסי, היסוד להתרחבות, לגדלות, לתועלת הכללית, יותר כללי, בניין בית ישראל ובית השם. תראו איזה ביטויים, מה זה בית? בית השם. בית השם זה בית המקדש. לאדם, לא רק לה, כן? דיברנו על עם ישראל, על בית המקדש, ועל כל האנושות. לאדם הנברא בצלמו, בצלם אלוקים, בכל פלוגותה. כל חלקי האנושות. אדם בונה בית, זה היסוד. לכן, אנחנו התחלנו היום, קודם כל, ביחס לחיי נישואים, התחלנו מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא. התחלנו מזה שהאדם בונה בית מתוך ההבנה הזאת, מתוך המבט הזה, מתוך ההסתכלות הזאת. זה משנה את הכל. במיוחד, כשהאדם יודע שמתוך זה הוא צריך לרדת עד לפרטים. לא שמישהו יישאר מרחף ככה מלמעלה, יגיד, הנה, חשבתי על הקדוש ברוך הוא והכל יהיה בסדר. אני מזהיר, כל הזמן אני אחזור ואזהיר על זה. אבל בשום פנים ואופן אדם לא בונה בית מלמטה, מהפרטים הקטנים, האגואיסטיים. למה? כי זה ייפול. ולצערנו, אנחנו רואים את זה, ומי שיודע מה הנתונים הסטטיסטיים של אחוזי הגירושין בעולם כולו ובמדינת ישראל, זה מה שקורה. זוכר פעם קיבלתי איזה טלפון מאמא שביקשה עזרה, הבת שלה התחתנה לפני כמה זה היה? 5 חודשים לפני כן וכבר רוצים להתגרש. מה קרה? לא יודעת. גילו שהם לא אוהבים אחד את השני. טוב, מראש אהבה לא הייתה אהבה אמיתית. מראש האהבה הייתה קטנטונת, קטנונית, פרטית, אגואיסטית. נה, התחילו לראות מה זה מחייב, וכבר לא רוצים. לפעמים זה לא, כן, בדרך כלל זה לא קורה בתוך 5 חודשים, אבל זה קורה. וזה קורה באחוזים שהולכים וגדלים לצערנו. אנחנו לא שמחים בזה. אנחנו רוצים בתים אמיתיים, אנחנו צריכים לדעת שהבית האמיתי בנוי מלמעלה, מהמבט על הקדוש ברוך הוא, מהמבט על האידיאל. אדם צריך, כפי שאמרתי שוב, להבין שהוא הולך לבנות מפעל לקיים את האידיאל האלוקי בעולם. מפעל לעבודת השם. מפעל לשאיפות גדולות. מפעל של שותפות לבניין, כפי שכתוב פה, שיהיו כולם, כל בני הבית, כל המשפחה, מוכנים לבנות על ידם בניין יותר רחב, יותר כללי, בניין בית ישראל ובית השם, לאדם הנברא בצלמו בכל פלוגותיו. מתוך המבט הזה, נכנסים לפרטים. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, בעזרת השם, בשיעורים הבאים, זה שאנחנו נבין יותר, אנחנו רק אמרנו פה כלל, מאוד מופשט, מאוד גדול, מאוד עקרוני, צריך להבין איך זה בא לידי ביטוי. למעשה, עוד לא הסברתי לכם מה זה חיי נישואים. מאיפה זה בא? סתם לוקחים שני אנשים ומדביקים אותם ביחד ואומרים, אנחנו רוצים לעבוד את השם? כמובן שלא. צריך להבין איך הקשר הזוגי בונה את האידיאל הזה. איך אנחנו צריכים להתייחס אליו כדי לבנות את האידיאל הזה. זה המהות של חיי נישואים. שהתחלנו שוב מעיקרון הבסיסי ביותר, שעליו בונים את הכל, אנחנו נמשיך בעזרת השם בשיעורים הבאים, לבנות את הנושא הזה. זהו בינתיים להיום. תודה רבה.